טוב, אמר חבר, אנחנו בפסקת הנכבב של, של מאמר שני. ומה דעתך על חוכמת שלמה? הוא דיבר בכוח אלוהי וברוב שכלו ובחושר טבעו על כל החוכמות. ומקצות העולם היו באים אליו לשמוע חוכמתו ולהעבירה אל האומות. עד להודו ועד בכלל. איך הוא יודע את זה? מה אתם יודעים שחוכמת שלמה הגיעה עד הודו?
מלכת
שבא? מלכת שבא, מי אמר ששבא זה בהודו?
אבל היא
הגיעה מאופיר, היו מביאים לשלמה תוקים וקופים, נכון? תוקים וקוף זה מילים בשפה שמדברים עד היום הזה בסרילנקה.
המילה תוקי וקוף?
תוקי וקוף זה מילים בשפה התמולית. אז לא, שאם לשלמה יש קוף בטורקי, זה סימן שזה הגיע מאיזשהו מקום שבו מדברים תמולית. כן? היית פעם בסולנקה? לא, בסולנקה כבר היית? טוב, חוץ לזה כתוב, חוכמת שלמה דבר מעניין, ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים ומחוכמת כל בני קדם. קודם כל הוא אומר שיש יחס בין החוכמה של שלמה גם לחוכמה של מצרים, גם לחוכמה של בני קדם. מי זה בני קדם? איפה מצאנו חוכמה של בני קדם?
מהמזרח?
זה עוד מקום. אבל יש פה דבר נוסף. כתוב, ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים. מה קורה לתרב? מה זה? לרבות.
כמות.
לרבות זה לצמוע. רבייה. כן, ותרבי ותגדלי. נכון? ותעבורי בעדי עדיין, ותרבי. זה גם בערמית, רביה זה ירד. מה? מה, שבא משם? זה אומר שהחוכמה של שלמה צומחת מחוכמת מצרים. ותראה לכם משהו מכל חוכמת מצרים, זה מהקור.
זה שונה לחלוטין עכשיו.
נכון. זאת אומרת שמה החוכמה של שלמה? הוא יודע להכנוס את החוכמה של העולם ולרומם אותה. להעלות את החוכמה ממדרגתה הנמוכה למדרגה עליונה. אישה כל הרבה, אני כן הכלים. אני ראיתי מאוד יפה.
אני התפלאתי לראות כל כך נקי.
ראיתי מסורת שהיא מראה עיניים. כן, מה אתה?
המקור לחוכמתו לא היה מקור אלוהי, כמו שכתוב פה, בכוח אלוהי.
עבודה. אחרי חיבצי, אתה יודעת מה יהיה?
אחר כך
לא עוד. לפני כן כתוב, והשם נתן חוכמה לשלמה. גם זה כתוב. נכון? והשם נתן חוכמה לשלמה.
אז השאלה, האם הוא נתן קודם כל לגזת מצרים? האם הוא קודם כל נתן לגזת מצרים ולגזת הודו וחזר ואז?
לא יודע,
לא יודע, לא יודע בזה סדר, לא משנה. אבל זה מראה שהחוכמה הישראלית איננה מנותקת מחוכמת האדם הכללית. גם היא גדולה ממנה וגם היא יודעת כרום מהם גדול. זה כמו שמשל מצאנו שיש חוכמה אצל, אני יודע, חוכמה שדומה לחוכמת התורה בכל מיני תרבויות. למשל, הדוגמה המפורסמת, חמורבי. כתוב בחוקי חמורבי, כי יגח שור איש, אפשר יעירו. אמרו כולם, לא יכול להיות. כתוב בתורה פרשת משפטים, כי יגח שור איש אפשר יעירו. ולהבדיל כתוב בחוקי חמורבי, כי יגח שור איש אפשר יעירו. אז מצאו תירוצים. תירוץ אחד, החויקרים שפיענחו את הכתובת לא פיענחו נכון. או הושפעו דווקא מכתחילה מהסיגון של התורה כדי לשוות איזה דמיון. תירוץ שני, חמורבי גנב מתורת משה. ואז יעשו שמיניות באוויר כדי להוכיח שחמורבי חי אחרי זמנו של משה.
הוא עשר.
כן? אבל זה לא נורא בכלל, מצד האמת זה שטויה, כל
מיני.
הרי זה ברור שתורת משה היא לא ניתנת סתם, היא ניתנת על רקע מסוים. והרקע הזה הוא רקע של עלייה תרבותית שמאפשרת בכלל לקבל דברי תורה. ורק אז ניתנה תורה כדי לרומם את האנושות מדרגה יותר עליונה. אחד
אומר שמצאת תורה אצל
הגויים. תורה בגויים אל תעני.
אבל
התורה היא חוכמה יש. אז התורה יכולה להשתמש בחוכמת האדם, מה שקרה תורת האדם, ולרומם את זה להיות תורת אלוהים. זה לא שאלה
משמע?
את הניצוצות ש... ליקוט הניצוצות. למשל, יש בספר אם למקרא מת רבי אליהו בן המוזג. ספר אם למקרא לרבי אליהו בן המוזג. זה פירוש התורה. עכשיו זה כל מיני דברים, זה... כשהספר הזה כשיצא לאור, הוא שלח אותו לחכמי ירושלים, שיכתבו לו הסכמה, יחזירו לו חרם. כי הם לא הבינו מה הוא רוצה שם, הוא מביא שם כל מיני נוצרים, כל מיני חולקרים, כל מיני זה, זה גדול מדי עליהם. אמרו, זה לא בסדר. אז מה, אחד הדברים שקודם שם זה על הכותונת של הכהן. כתוב, כתונת בד קודש ילבש. מה פירוש המילה בד? חזר אומרים, בד זה פשטן. כתונת בד, בד זה פשטן. יצאו החולקים להתווכח, האם חזר צודקים? האם בד זה באמת פשטן? או שזה חומר אחר? אומר רבי יהודה בן המוזג, ברור שחזר צודקים. למה? כי כהני מצרים היו לובשים בגדי פשטן. הוא אומר, ואם יקשה עליך, כיצד התורה לקחה את התלבושת של כהני מצרים? כשתשית לבך אל סוד הבירור למקובלים, לא יקשה בעיניך. מה הוא חכמי הקבלה? שבכל דבר יש ניצוצה של קודש, אבל לא. אז כמובן, גם תורת משה, היא באה לאסוף לניצוצה של התרבות הקודמת לה. לכן מרוממת את זה. לכן גם חוכמת שלמה רשתה לא על חוכמת מצרים, מכוח חוכמת מצרים, וכמובן למעלה מזה. אז יש לנו עוד דוגמה אחת, כתוב בפרשת ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי אם הרוג תארגנו, ומי שרצח הורגים אותו. לא לוקחים כופר, איזה אבא מינה הייתה שניקח כופר? אם לא כתוב שאפשר לקחת כופר, למה שאני אחשוב שאפשר לקחת כופר? מזה הגמרא מוכיחה, אתה לא לוקח כופר לנפש, אתה לא לוקח כופר לאיברים. מכאן שמי שהוציא את העין של חברו יכול לתת כופר, זאת אומרת כסף במקום עין. זה אחד המקורות לזה שהעין תחת עין זה לא כפשוטו. אבל מה זאת אומרת,
זה היה מקובל אולי פעם?
כי היה מקובל, כי חוקי חמורה בי כתוב שמי שמוציא את העין של חברו משלם כך, מי שחותך לו את היד משלם כך, מי שהורג אותו משלם כך. לכן הוא אומר את התורה, לא תיקחו כופר. זאת אומרת, על רקע חוק קדום ידוע, והתורה אומרת, אל תעשו כאן. בסדר, על הכבלים, מה דעתך על חוכמת שלמה? כי הוא דיבר בכוח אלוהים, רוב שכלו בחושר טבעי, ובחושר טבעו על כל החוכמות ומקצות העולם היו באים אליו, לשמוע חוכמתו להעבירה אל האומות. למשל, מלכת שבא, עד להודו, ועד בכלל. ובאמת, שורשי כל החוכמות, וכלליהן, הועתקו מאיתנו אל הקסדים בראשונה, ואחרי כן אל פרס ומדי, ואחרי כן אל יוון, ואחרי כן אל רומא. אך מפאת רוחק הזמן וריבוי המעתיקים לא הוזכר בספרי החוכמות כי הועתקו מעברית, הוזכר רק כי הועתקו מיוונית ומרומית. אולם יתרון העברית הוא גם מצד עצם הלשון, גם מצד תוכן העניינים הכלים בה. זאת אומרת, מה שהוא רוצה להגיד שהחוכמה, הוא אומר, כל החוכמות הועתקו מהעברית. יש שם אולי להתווכח על זה, אינני יודע אם באמת כל החוכמות כולן באו מן העברית, אבל ברור שאבותינו היו חכמים גדולים. למשל, אחת הטענות הנשמעות באוניברסיטה, מדוע ספר קובלת מוכרח להיות מתקופת בית שני? כי מילי שלמה לא הייתה חוכמה בישראל. אז כיוון שלא הייתה חוכמה, אז זה יכול להיות שספר פילוסופי כמו קהלת נהיה מהתקופה הזאת. אז לא חוכמה, אבותינו היו כאלה טמבלים, לא היה להם ספרי חוכמה, ולא שגם להם היו. עכשיו פה הוא מסייז לזה כמעבר אל נושא אחר. אגב, יש ספר מעניין שנקרא בין המלך והנזיר, מכירים? זה ספר שנכתב בספרד במאה ה-14 בערך, משהו כזה. נקרא בין המלך והנזיר. זה שיחה בין בנו של המלך לבין הנזיר. הוא מדברי חוכמה, מוסר, דברים יפים. מכו בא הספר הזה? זה תרגום לעברית של ספר ערבי, שהוא בעצמו תרגום של ספר בסנסקריטית, המתאר את חיי בודה. בין המלך שמע זה בודה. אבל זה, בגלל המרחק של ההעתקה, הרבה ידעו את זה. אז יש ספר, נמצא בכל ספרייה של ספרי קודש מכובדת, בין המלך והנזיר. הלאה. אבל הוא משתמש בזה כחוליית קשר בנושא אחר, יותר רחב, מעלת העברית. הוא אומר, אולם יתרון העברית הוא גם מצד עצם הלשון וגם מצד תוכן העניינים הכלולים בה. ואז תראו עד עמוד צדיק ה', נקרא ה' הצדיק ה', כלומר זה 11 עמודים או 10 עמודים בדגדוק. עכשיו יש לנו 11 עמודים של דגדוק. בשביל זה טוב. אני מתקע את זה פה.
איזה דגדוק זה לוקח?
הדגדוק שלו. אגב, כנראה שרבי יהודה הלוי כתב ספר הדגדוג שלא הגיע לידינו.
עם השלושה או עם האחד?
הוא לא מדבר על זה.
לא מדבר
על
זה, זה חשוב.
נכון, זה חשוב, אבל זה לא הנושא שלו, אני אעשה. לא רדק ואיבן סבוק.
קדושה עצמית לא הוקיעת.
הוא רוצה, הרי מה הנושא של מאמר שני, לפי רבי יהודה הלוי?
נבואה.
הנבואה. אז העברית זה הנבואה.
וגם מה אנחנו...
העברית זה השפה של הנבואה. לכן צריך להסביר אותה. איך היא נושאת בקרבה את הקודש. איך היא מסוגלת לראות כלי. זה לא סתם, צריך להבין מה השפה הזאת, מה הגניוס המיוחד בשפה הזאת, שהיא הלשון של הנביאים.
זה הקשר בין... זה הקשר בין הדבר הקדוש ברוך הוא והבן אדם.
נכון. עכשיו, למשל, קריאת שמע. איזה שפה צריך לקרוא?
כל שפה.
נכון. יש טענה שאומר שדווקא בלשון הקודש, והיו בהווייתן יהוא, יש משנה לא, שמע בכל השם שאתה שומע, מחלוקת תנאים. האם זה מתי מולדה מחלוקת כזאת? כשאנשים סיכו לדבר עברית. אם כזה, כל אדם ממילא דיבר עברית, אז כשהוא קרא את שמע זה פשוטה שזה בעברית. או למשל, קרא ולא כיוון באותיותיה. יצא, לא יצא. והגמרא אומרת, באיזה מקרה מדובר? בסוף, מתוך פלקול הגמרא, יוצא שמדובר בן אדם שהיה כותב ספר תורה, מגיע ספר תורה, והוא הגיע במקרה לפרשת קריאת שמע, בזמן שצריך לקרוא את שמע, והוא התכוון להגיע את הספר, אבל אמר את המילים, כי המגיע צריך להגיד את המילים בפה, אז האם הוא יצא ידי חובה בזה או לא? על זה דיברה המשנה. מקרה משהו מצוי. ברור שהגמרא מתכוונת להסתיר פה משהו. מה מכנית להסתיר? שמה זה קריאת שמע המקורית? זה קריאת שמע בעברית, אבל מה זה עברית? עברית זה לשון הקודש, כלומר העברית עם הכוונות שלה. עכשיו, בזמן שהנבואה הייתה שורה באומה, ממילא, כאשר אדם היה קורא את שמע, כל סעיפי הקודש המצטרפים לזה היו ממילא מתעוררים בו. השאלה היא, אחר כך היא מדרדרות הדורות. מהי הרמה המינימלית שעדיין קושרת את האדם לתוכן של קריאת שמע? זאת השאלה.
ההבנה של
השפה, דגדוג מוציא, הכוונה, מהי דרגת? על זה בעצם הדיון בגמרא. כשאנחנו לא מה שאנחנו צריכים להיות, מה המינימום הנדרש? זה הדיון. אז כמו שאנחנו אומרים על עברית, זה לא השפה העברית. העברית זה רוח הקודש המתלבש באותיות האלה. אז לכן צריך ללמוד איך המבנה של השפה מאפשר את חלות רוח הקודש בה.
כשלפני הגלות הראשונה היו מופיעת,
נכון?
עכשיו, כשהיה מישהו אומר קריאת שמע בעברית, הוא היה מכוון כוונות מהמקובלים? לא.
כן, יותר מזה. כי לומר קריאת שמע, זאת אומרת, לקרוא את שמע בימי בית ראשון זה אקט כמעט נבואי.
כן.
שמע ישראל, מה זה שמע? מבקשים לך להתנבא עכשיו. תתנבא, תשמע שהשם אלוהינו השם אחד. מישהו מסוגל לזה היום?
לא.
זהו, אבל זה מה שהם עושים בני קדם. כששכינה הייתה שורה, זה הברור, זה הגלו.
אז
הוא לא
מחצו את העיניים?
יכול להיות שכן, היו מחסים. לא, כיסוי העיניים זה רבי. זה רבי הנשיא שחידש את זה. כן, כדי להתרכז. כיוון שהוא לא מצליח להתרכז, הוא ישים את היד על העיניים, היה שם את היד על העיניים. הלאה. אז... מה?
למה שאתנו בגלות הפסיקו את הדיוגית? מה הסיבה?
ואלבין אוכל יספיק, הוא שמענו, הנה אשורית וכסדית ואשקלונית ואשדודית וזה.
אבל זה מה ששימר את העברית כשפה, בוא נגיד בארץ ישראל, מה ששימר את העברית כשפה שהיא לבוש של רוח הקודש, זה עובדה שדיברו אותה בשוק. כי כל השכרה בגלות זה שהפסדנו לדבר אותה בשוק. ובאמת המדרשות הקמנו.
אבל גם שכינה לא שרתה. אבל גם שכינה לא שרתה. נכון? אז גם אתה רואה שבמשל בספרים שכתובים בתקופת בית ראשון כותבים יהו נתן, י' כ' ו', ובספרים שכתובים בתקופת בית שני יו נתן, כן? כבר מזהרים, מתקרבת אל השם, כן? אז משהו משתנה.
מה זאת אומרת שהקדושה?
אפילו כשהוא יצא לארץ ישראל לקח איתו קבוצת אנשים, הם יצאו מנהר אהבה. נכון כתוב? א' ה' ו' א' א' ה' ו' א'. למה לא א' ה' ו' ה', נכון? למה לא? כי זה שם קודש, זה קבלה, זה שם אמצעים, בין שם אריה לשם הוויה, זה שם הדעת, אריה כנגד הכתר והוויה כנגד התפארת, באמצע שם הדעת זה א' כ' ו' כ', והוא לא רצה להגיד את זה, לכן הוא כתב עם א'. זאת אומרת, רואים שככל שהשכינה מסתלקת, יש יותר זהירות בהזכרת שם שמיים.
התלבשות של רוח
הקודש. רק בדיקה, שבשל בספר החשמונאים כבר, שהוא אחרי תקופת הנבואה, כבר לא כותבים שם השם, כותבים שמיים. תדעי לה שהרבה פעמים החשמונאים כשמדברים, במקום להגיד הקדוש ברוך הוא תאוס או לא יודע מה, תזכרו בעברית, הם אומרים שמיים.
אז העברית גם התדרדרה בבתי המדרשות, לא רק בשוק.
מדי, מדי. זה הולך ביחד.
אבל יש מדרש שאומר שבמצרים, למה הם גדלו? מכיוון שלא שינו את דרושיהם,
נכון.
לא שינו את שמותם, לא שינו...
אז
למה שישנו את השפה? אם אתה בגלות, למה לשנות את השפה?
אז זה לא עמדה לנו הזכות הזאת. אז זה תשע, זה לא בסדר.
מדרש העם לא רצה, או ש...
אז כשהיה סביבו עברית, סליחה, בית ראשון.
בית ראשון דיבו עברית.
שהוא הלך לשוק וקונם משהו. הוא אומר לו את המילים, אני רוצה לקנות 2 קילו תפוחים.
תפוחים, כן. כאילו לא היה, אבל...
כאילו נאי.
כן.
אז כשהוא היה אומר את זה, הייתה מתלבש רוח הקודש במילים האלה?
כן, כי כל האווירה הייתה אווירת רוח הקודש.
אז זה לא היה כמו שעבר זה.
אבל נגרה יותר בזמן התפילה, מאשר בזמן קניית תפוחים.
בסדר.
נכון? אבל קריאת שמע שהוא אומר את הכנסת, היא דליקות של הקודש המצוי גם בשוק. לכן כתוב לך בדרך. מה רצית? וכן יש לעברית מעלה על פני שאר הלשונות, אומר הכוזרי, הלא בין אלה יש שלמות ועשירות ממנה. כאשר אנו רואים זאת בעינינו, תביא מילון לערבית, מדהים, יש מאות אלפי מילים בערבית. בעברית, אם אתה מגיע ל-70,000 זה הרבה. אם כן, השפה העברית היא דלה יותר מן השפה הערבית. השפה האנגלית, אין מה לדבר. דברים על 500,000 מילים.
גם כשמתרגמים מעברית לאנגלית, אז עושים הרבה יותר מילים.
טוב, זה סגנון, זה מבנה השפה. אבל מה אתה אומר שהעברית היא מעולה? היא דלה. יש מעט מילים בעברית. אמר חבר, קרא אותה מה שקרה את נושאיה. כלומר, העברית שאתה מכיר היום זה לא העברית הדברית. נחלשה בחלשם ונדלדלה בעקב התמעתה. כלומר, נתנו למשל, זהו יביא אחרי הדוגמה. אולם מצד עצמה היא העטילה בלשונות. כידוע לנו, משני מקורות, מפי המסורת ולפי ההיקש ההגיוני. על פי המסורת זאת היא הלשון אשר בה נגלה האלוה אל אדם ואל חווה. ובה דיברו השניים ביניהם, והיה לדבר השם אדם נגזר מן השם אדמה, והשם אישה מן איש, וחווה מן חי, וקין מן קניתי, ושת מן שת, וכן נוח מן גנחנו, מן גנחמנו. זה מחלוקת שמה במדרש רבה. האם נוח זה נשום גנחמנו? זה הרי קודם נחום, נחמיה. ומלבד זה יש איתנו עדות התורה על כך, וקבלה איש מפי איש עד העבר, והעבר הרי קיבל מנוח, ונוח מאדם, כי עברית הייתה לשונו של העבר, ועל שמו נקרא עברית, כי הוא שמר עליה גם בדור הפלגה ובלבול הלשונות, ואברהם שמר עליה אחרי עבר. זאת אומרת, שהעברית היא שורש קדום. כן,
זו הוכחה. יש לי שתי בעיות. בעיה אחת יותר מוקדמת, בעיקרון הוא רואה, כאילו, הוא טוען שזה כן מעלה בשפה להיות עשיר, עצם עובדה שהוא לא מגיב, הוא אומר, זה שבשפות אחרות יש יותר מילים, זה לא אומר שהם יותר...
זה באמת מעלה.
זה מעלה?
כן.
אוקיי, כי...
למשל,
באסקימוסים,
בשפה של האסקימוסים יש 15 מילים בשביל קרח.
האם זה מעלה?
זה מעלה? זה דייקת מאוד, לא?
זה
דייקת. כי קרח זה מה זה קרח? יש רק כזה קרח? יש קרח כזה, קרח כזה, קרח מאלסקה,
קרח בניל.
כמו שאגב, אצל הבדואים יש איזה 20 מילים בשביל גמל.
כן.
ובעברית, למי יש יותר מילים? זה שפה מיוחדת בשמותי האלוהים. זה המומחיות שלה, כן.
דבר נוסף, לגבי העברית, מבחינת המסורת, הוא מביא שתי דברים שמתחלפים. בהתחלה הוא אומר שזו השפה העולמית, מצד זה שהעולם התחיל ממנה, ופתאום במהלך הדורות הוא אומר כזה מה העברית, השפה שהיא מהצד השני של כל העולם.
נכון.
אז מה קרה מזה שהייתה השפה שלי? הפלגה?
פלגה.
אגב,
כן, דור הפלגה. אגב, הוא לא אומר בשום מקום שזאת השפה שכולם דיברו.
זה השפה שאבא ואמא הראשונים דיברו.
זה כן.
זה הילדים כאן דיברו
שפת
אם.
לא. זה כבר אתה מכניס דברים שהוא לא אומר. הוא לא אומר את זה. יש טוענים שכל השפות מקורה מהעברית. קשה לומר. יש היום ידועות לנו לפחות 2,000 שפות. וקשה לומר שלכולם יש ענף שחוזר אל העברית.
סינית? לא נראה בכלל.
לא יודע, אבל אני לא יודע. אתה זוכר את הלמדת הסינית?
לא.
אז איך אתה יודע שזה דומה?
קראתי
משהו שלא רואים
כל ה...
מה? כשאני שואל את הבן שלי בן השנה וחצי אם הוא רוצה סוכריה, הוא עונה קיין. זאת אומרת, בוא נגיד קיין, קיין. סימן שהסינית מקורה בעברית.
לא, אבל אומרים, אני לא קראתי ספציפית אם זה קשור לעברית, אבל...
זה לא דומה.
השפות השניות, השפות שהן...
השפות השניות כולן דומות זאת לזה.
לא, גם השפות שהן עוד אירופאיות וכל זה, שזה קשור.
אז אומרים שיש קשר בין השפות האירופאיות לשפות השניות. יש לו קשר, כן. דרך הסנסקריטית. שהסנסקריטית יש לה דמיון לעברית. קשור, יש. הסנסקריטית היא אין כל השפות האירופאיות. זה נכון.
אז מי שאומר את זה...
לטינית, יוונית, אנגלית, טורקית, לא משנה. לא, טורקית לא.
מי שאומר את זה, הוא אומר שכאילו גם המבנה של הסינית, איך שהיא בנויה, זאת אומרת, הרעיון של הבניין השפה הוא שונה.
שונה לגמרי.
ציורים, או שאני חושב דבר אותנו.
יכול להיות. לא, זה נכון, שהסינית זה שונה. כן. אולי בכל זאת, יש שורשי מילים ראשונים, אבל גם בסינית יש להם מסורת על ציורים ראשוניים. כן, שמהם יתפקו כל הציורים. אבל קשה למה שכל השפות מקורן בעברית. אבל יש כן. רעיון שפיתח יהודי בשם דוקטור אברהם אבוחציר.
גם ווקנין.
מה? ווקנין? לא מכיר. מה קלה? בסדר, לא אמרתי. דוקטור אברהם אבוחציר הוא אומר ש... אגב, מה קלה ווקנין זה? מה הוא? קשור לסינית, אתה רואה? הוא אומר שיש קשר סמוי בין השפות בצורה קצת שונה ממה שאנחנו חושבים. שיש צמדי מילים, הרי אנחנו למשל אומרים, נגיד הגרמנית והאנגלית, התפתחו משורש משותף. וזה נכון, אנגלית, גרמנית זה דומה.
צרפתית.
לא, צרפתית זה מלטינית. עכשיו אנחנו רואים שלמרות הכל, יש הטעיה, יש איזו התפתחות של השפה שקשה להסביר אותה למה היא הולכת בכיוון כזה. למשל, באנגלית, בוקר אומרים?
מורנינג.
איך אומרים בוקר בגרמנית?
מורגן.
אז למה זה מורנינג? זה מורגן.
משהו באומה, משהו באומה.
אז הוא מסביר שזה תמיד מתקשר לדברים אחרים. מה זה מורנינג באנגלית?
צער.
אבילות. ומה זה מורג בגרמנית?
זה מורג.
חדר מתים. זאת אומרת שיש קשר בין הבוקר לבין הקבר. גם בעברית, בוקר, קבר. זאת אומרת, מה שרוצה להגיד שיש איזשהו יחס, מילים שמתקשרות זו לזו. באופן תתמודה, ולפי זה אפשר לראות את השורש המשותף של כל השפות, לא בתור התפתחות אתימולוגית כמו שרגילים לעשות, אלא התפתחות אסוציאטיבית.
איך רגעים לספר של האדם?
בבל רותחובה.
בבל רותחובה?
כן.
מה? פוליטימורן.
לא יודע. אגב, אני רוצה לציין רק שהוא חזר בשאלה, אני חבר. שתי רגעים. כן, מה?
בבוקר
יוצאים מהקבר. כן, משהו כזה. כן, או משהו כזה שבכל השפות כמעט, המילה שמציינת אישה, דומה למילה המציינת סוס. יש קשר אסוציאטיבי.
מפוליש.
יפה, נכון, נכון. בצרפתית יש לזה קשר כזה, נכון. עכשיו, אז יכול להיות, לא יודע. עכשיו, בכל מקרה, אם אנחנו לומדים, הדרך המקובלת אצל חוקרי השפות, איך השפה העברית הופיעה? השפה העברית היא ענף מאוחר של הפלאו-קנענית, שהיא אחד הענפים של השמית המערבית. כן, יש לך פרוטו-שמית. מהפרוטו-שמית יש לך שלושה ענפים. העברית, סליחה, השמית המערבית, השמית המזרחית והדרומית. טוב, שלוש שעה נדיד, הוא צוחח הרבה הרבה פיתוחי שפות. נו, אז אתה רואה, אם ככה, עברית זה לא פרוטושמית. אני חושב שאתם לא מצאו טקסט שכתוב בפרוטושמית. אתם יודעים למה?
כי אין כסדר.
כי מניחים שהפרוטושמית הייתה קיימת בתקופה שעוד לא כתבו. שעוד לא מוצא הכתב. כן? הכתב מוצא יותר מוכר. אז יש לך כתבים, באקדית, בשומרית, בכנענית, באוגריתית, באתיופית, בערבית אפילו, יש לך כל מיני כתבים כאלה. אבל אין לך פרוטושמית, כי זאת התקופה שעוד לא, עוד לא כתבו בה. עכשיו, השיטה הזאת, אם זה נכון השיטה הזאת, יוצא שהעברית היא תוצר מאוחר. אז מה זה מה שאומר פה שהעברית היא הראשונה בלשון העצמה?
אולי עד שהגיע לפה, עד שהופיע פה, אז...
יפה. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על, לא על משולש דיאלקטי, אלא על מעוין הדיאלקטי. זאת אומרת שיש איזה, תמיד יש איזשהו רעיון עליון בגנזי מרומים. אחר כך במציאות אנחנו רואים פירוד. אבל הרעיון העליון, הגנוז, הוא מדריך את עולם הפירוד לקראת הכיוון שלו. זאת אומרת, יש כאילו, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בעברית. עכשיו הוא מחכה בסבלנות, עד שמהפלאו-כנענית ומהפרוטושמית ומהאקדית וכדומה, תיווצר העיר. סוף מעשה ומחשבה תפילה. אבל זה לא סותר שתהיה משפחה אחת ממשפחות האדמה שאצלה לשון הקודש ידוע. אבל לא כהשפה של כולם.
אמר
אשורית. זה גם שפה.
לא
אגיד? לא.
אמר כתוב כתב אשורית.
כתב אשורית זה כתב שלנו.
זה לא כתב והשפה זה לא...
לא. מה פתאום? מה, ראית פעם עיתון ביידיש?
עיתון ביידיש?
ראית?
כן.
זה כתוב באותיות עבריות, אז מה?
אבל מערבית זה קרוב.
אז העברית עברה בעצם מהאדם הראשון כמו שהסגולה עברה. מהאדם הראשון דרך המשפחה של העבר והכל.
נכון.
וזה הרי מוגדרת כעברית.
נכון, שפה של העבר. כלומר, היית נכנס לעבר, הוא מדבר איתך בשפה נלכת לסגולה. כן? שפה עברית. טוב. כי עברית הייתה לשונו של העבר, ועל שמו נקראת עברית, כי הוא שמר עליה גם בדור הפלגה ובלבול הראשונות, ואברהם שמר עליה אחרי עבר. אמנם באור כסדין דיבר אברהם ארמית, כי הארמית הייתה שפת הכסדין, אולם העברית הייתה לו לשון מיוחדת במעלה, לשון הקודש, והארמית לשון חול. מעניין. ויומרו מהו, בסדר, ויומרו מן הוא, כי לא ידעו מהו. אז איזה כאן דיבור?
ארמית.
ארמית, כדיבור. אם הם אמרו מן הוא, כי לא ידעו מהו, סימן שהם דיברו ארמית. הוא היה להם לשון חול ולשון קודש. ועד? יש אומרים שהם דיברו צרפתית. מה שערים? כי הם אמרו, ראו את הלחם שירד מן השמיים, והם אמרו, קוטקוסה. אז סימן שזה קוטקוס. נכון, מאוד דומה, נכון? זה דומה, זה דומה למען. כן.
אז מכאן שיש עניין שלבן אדם יהיה שפה שהוא מתפלל בבית כנסת, וזה יידיש או לדינו שהוא ידבר בחוץ.
משהו כזה, כן, תלוי מתי, בתקופות של גלות, לא דרכית. בזמני גלות זה כן. אתה רואה למשל שכאשר רב שקה, שר הצבא האשורי, מגיע לשערי ירושלים, אז הוא מדבר יהודית, הוא מה שאנחנו אומרים עברית. ואז השרים שעל החומה אומרים לו, דבר נא עם עבדיך ארמית, כי שומע עבדיך, והעם אשר על החומה לא ישנו. זאת אומרת, רואים שהעם לא יודע ארמית. אז רב שקה עונה בכל זאת ביהודית כדי להראות להם ש... זאת אומרת שהארמית נשכחה מן העם בזמן בית ראשון. אבל בית שני חוזרת הארמית. וכל פעם שאנחנו יוצאים מן הגלות, אנחנו חוזרים לזהות כפולה. גם אברהם התחיל לדבר ארמית באור כסדין, במקום גלותו. כשהוא חזר לארץ העברים, חזר לדבר עברית. זאת אומרת שהעברית היא השפה של ארץ ישראל, והארמית השפה של הגלות. או, אם ככה, יוצא שהתת מודע שלנו מדבר באיזה שפה? בארמית. בתת מודע אנחנו מדברים ארמית. לכן כשאנחנו רוצים להסביר לעצמנו משהו עמוק, אנחנו נמצא בארמית.
אנחנו
נעזור. זה משהו אחר. הזוהר. הפירוש של התנ"ך הוא בארמית, זה הזוהר. הפירוש של המשנה, שכתובה בעברית, אבל הפירוש שלה זה הגמרא, זה בארמית.
סליחה, אבל זה באמת לכל שפה. נגיד, אם רוצים ללמוד איזשהו טקסט בעברית, והשפה שלנו היא צרפתית. אז אם אני מנסה לתרגם את מה שאני קוראה, אז אחר כך, אפילו למי שלא כל כך מדבר צרפתית, נראה לו הרבה יותר ברור. כי בזה שאתה מנסה לתרגם, אתה מדייק יותר.
כן, השאלה היא מהי השפה, שפת התרגום של התת מודע הקולקטיבי בישראל? האם צרפתית?
לא, בטוח שלא.
אז מהי השפה של התת מודע הקולקטיבי? ארמית.
כי זה היה הכי...
כי זה השפה שממנה יצא אברהם. כלומר, פעם אבותינו דיברו עברית. עכשיו משפחת בני העבר יצאה לגלות, דיברה ארמית. כשהייתה החלטה לשחזר את הזהות העברית, חזרנו אל העברית מתוך הערבית. אז מה זה ישראל? זה מי שדבקע מתוך הערמית לנהיה עברית. לכן היציאה מן הגלות זה, כמו שאמרת, הלך מען יעזי אחלו אהבה הטענה בערד עם מצרים כל יפין יתבי כל כל יצריך יתבי יפסח השתה אחר. זה הערמית.
זה יעצת את הראשונה.
לשנה הבאה בערד ישראל. לשנה הבאה זה מילה עברית. כלומר, היציאה מן הגלות לארץ ישראל זה המעבר מן הארמית לעברית. ולכן כתוב, ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. על גבול ארץ ישראל, גומרים עם הארמית, מתחילים את העברית. יוצא כזה שמה שרדום בתוך אלו זה הארמית. תרגום בגימטריה תרדמה. טוב? לכן גם כשאנחנו לומדים, אנחנו מתחילים את הלימוד שלנו בארמית. האות הראשונה בעברית מהי? א', שזה מילה ארמית, שפירושה? למד. נכון? בעברית אתה אומר למד, ובארמית א'.
מה, כשהיו רוצים להגיד את האות א', אתה אומר?
מה זה א'?
זה למד.
נכון, אז איך אתה אומר א' בעברית?
למד.
למד. וכשאדם למד, זה מה שהוא הפנים, שהפך לזה מ-א' ללמד. כשהוא מלמד, אחר כך, זה יוצא לו מה? פה. א' למד פה.
כן.
אותיות א'.
כן.
מה, זה מובן?
כן.
כי כל לימוד הוא בהתחלה תרגום, זה הכוונה. כן.
שאלה, אני מדברים את השואה.
אם זה קשור, אני...
אם המצב תרדמה זה כזאת, זה הרמה. אז התורה כולה
כתובה
בעברית.
נכון.
זה לא כתובה כולה בעברית.
למה?
אלוהים זה מילה,
ידוע שזה מילה
שבא
מאחד
מהאלים שהיה
בזה. אז מה?
אז זה לא מילה
עברית. למה? אתה יכול להגיד את זה על כל המילים בעברית. זה
הסברנו
לפני שהגעת. שהעברית, התורה ניתנת על גבי ליקוד ניצוצות מן התרבות הכללית. אני שואל אותך, למה היו גויים שקראו להקבל את הכל בשם אלוהים? למה? אולי בגלל שזאת האמת. היה אל בשם יה, בעיר אבלה. והיה אצל הפיניקים אל בשם אל. אז מה? אז סימן שהפיניקים הבינו משהו. נמשיך הלאה. אך ישמעאל בנו נשא את הארמית אל ארץ ערב, וכך נעשו שלוש הלשונות האלה, הארמית, הערבית והעברית, דומות וזו, באותה הרשימות שלנו ומציאותיה ושימושיה. עד כאן מצד המסורת. אשר ליתרון הלשון העברית מצד ההיגיון, הלא הוא, מבחינת העם אשר מצאה נדרשת לו בדיבור הנשגב. כלומר, אתה רואה שהנביאים משתמשים בשפה הזאת. נו, אז זה הוכחה שהיא טובה. בייחוד בהיות הנבואה נפוצה בקרב העם הזה. עם זה אהב את נאומי התוכחות. את השירות והתהילות. מלאכיו היו משה, יהושע ודוד ושלמה. הייתכן כי חסרה להם מליצה לדבר אשר ביקשו להביע בכל אלה. כמו שתחסר לנו היום הועיל ועבדה הלשון מפינו. ראינה איך נהגה התורה מדי וצריכה אל שמות שאינם שטוחים. למשל, ביטוי המשכן, היסוד והחושן ועוד, איך מצאה את הביטוי השלם ביותר? ידע להגיד היסוד, ידע להגיד תרשיש ושורם וישפה ולשם שבור ואחלמה, כל הביטויים האלה, ביטויים נדירים, ברגע שהיה צריך אותה, נשתנו אותה. נטף, שחלת, כן, שווים. וכמה נאה סידור הסיבור ההוא, ועודים בשמות האומות ובשמות מיני העופות ובמיני האבנים, החסידה והענפה והנץ והדוחיפה, כל הדברים האלה, ושתורה יש תמידים. התבונן עוד בשירי התהילה לדוד, כמה מילים יש בלשון של דוד, ובטענות איוב בהתווכחו עם חבריו. תנסו לקרוא את ספר איוב, אתם מורידים לניסיון, כמה מילים יש שם שאפילו אנחנו לא מבינים אותה. עכשיו זה לא שהם החליטו לשמש דווקא ביוצר מילים נתון, אוצר המילים כנראה היה עוד יותר רחב, ומתוך מה שהם ראו בנחל במה אנחנו מכירים את המילים האלה. יש במשל ספר הנקרא ספר בן סירה, מכירים?
לא משנה בן סירה,
זה משנה בן סירה, כן. ספר שנכתב בתקופת בית שני על ידי אדם בשם
בן סירה.
והספר הזה הגיע לידינו בעברית, לא בעברית, ביוונית. במשך אלפי שנים קראנו את הספר הזה ביוונית בלבד. אבל לפני 100 שנה מצאו כתב יד בעברית של הספר הזה. אז עכשיו אנחנו מצליחים לשחזר. מעניין שגם יש מילים בעברית שאנחנו לא מבינים מהם, כי השימוש בהם הפסיק. אז לפעמים דרך היוונית אתה יכול לדעת מה התכוונה המילה העברית הקדומה הזאת, לא תמיד. זה שבדי שהיו הרבה מילים שהלכו לאיבוד, או למשל במגילות קומראן יש מילים בלתי מובנות, אדם הזה. אז ובטענות איוב התווכחו עם חבריו, ובתוך החוף ישעיה, ויהודי השכר והעונש אשר בדבריו, ובכל הדומה לזה. אמר הכוזרי, בזה ובחיוצא בזה תוכל להוכיח לכל היותר כי הלשון העברית שלמותה דומה לזו של לשונות אחרות, אבל היה אותו יתרון אשר הזכרת. איפה ראינו שהיא יותר טובה מאחרות? להפך, הלשונות האחרות עודלות עליה בשירים השקולים המותאמים לניגונים בהם יזמרו. זאת אומרת, שיר בשפה אחרת יש לו משקל, נכון? אז המשקל עוזר, מראה שהשפה היא שפה יפה. פחות רבי יהודה הלוי הוא גדול המשוררים של היהדות, והוא אומר לך שיותר קל לכתוב משקל בספרדית או בערבית מאשר בעברית.
מה זאת אומרת משקל?
משקל זה משהו שקול. למשל, je suis mon cher monsieur très heureux de vous voir, את הרי זה 12 עברות, כשהשפה נמצאת בסוף העברה השישית עם פסיק וממשיך. כן, כל השירה הצרפתית כתובה בסגנון הזה. נכון, הנה.
למה בעברית אפשר?
מורד למדת את העברית. מה?
זה נכון. למה אפשר לעשות את זה? למה זה בעברית לא הולך?
בעברית זה לא הולך. מה שאתה אומר, הודו לשן כי טוב, כי לעולם חסדו, את הירח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו.
זה לא בעברית, אוקיי.
כלומר, אין שירה שקולה בעברית, כמעט. אם כי רבי יהודה הלוי עשה מאמצים טובים, נכון?
כן.
ידי רשים, נחלשים, מעשיג ידי כופרם, עבד ברוחם, אומר שיחה, מיקד ומועד, פני יוצרם. נכון? ניב האדם בבית מועדם, וגי גרונם, ורומם מבאל, ליד תשעת, קדוש יעקב, ואת אלוהי ישראל. אתה רואה? יש פה? מה אתה אומר על זה?
הקיפורים? עם קיפור?
כמו ששנה.
אני לא זוכר.
אני לא זוכר. ישימך, רוממך,
רוממך.
אז רואים, אבל זה עלה לו בדם לרבי יהודה הלוי להגיע לזה. עכשיו, הוא אומר, זה משהו מעניין. כבר אמר לחבר, כבר התברר כי הניגונים אינם זקוקים ליפי המיצה השקולה. זה שום דבר מה שאתה אומר. למה? כי בו בניגון ייתכן לנגן גם את החרוז הקצר, עודו לשם כיתו, גם את החרוז הארוך, לא עושה נבלו גדולות לבדו. זה אותו ניגון. ובניגונים המכוונים לפעול פעולתם על הנפש. אולם שירים שנועדו לשירה בציבור אשר בהם נעה המליצה השקולה לא החשיבו מהעברית. כלומר, אם אתה שר בשביל נאום, לך לתיאטרון בתמונה, שם אז ידמיין אותם, כי הם שאפו אל מעלה מעלה מזאת ומעולה יותר, שהיא מעלת השגת שלמות הנפש.
תיאטרון
באתונה, לא, זה לא,
לא, זה עצה,
אמר הכוזרי, ומה היא מעלה זו? מה היו עושים בתיאטרון באתונה? חלק מהעניין זה היה לקרוא שירים, אז היה צריך שזה שקור מסודר והכל. המטרה של השיר בעברית מטרה אחרת לגמרי, המטרה לרומם את הנפש, להגדיר למידות חדשות, אז זה משהו אחר
לגמרי.
אמר החבר, כי הנה כוונת הלשון היא להכניס מחשבה שנתעוררה בלב המדבר אל תוך ליבו של השומע, וכוונה זו בשלמותה לא תושג כי אם במעמד פנים בפנים. לפעמים אני רוצה להגיד לך משהו, רק אם אני אדבר איתך ישירות זה ישכנע. מה, הוא נשאר לשלוח מכתב? זה לא אותו דבר, כי הנפש נמסרת אל הנפש פנים בפנים. לכן אם אדם רוצה לשמוע שיר בקלטת, שום דבר, זה לא שזה לא נותן אינפורמציה, הקלטת מוסיפה אינפורמציה, אבל לימוד זה פנים בפנים, זה, זה תורת חיים. כן, אז עדי שאני חכם אחד אמר שכשהוא היה רב באיזשהו מקום רחוק, אז הוא היה קשור לרבו אל מקור החיים דרך הפלסטיק, היה שומע קלטות, אבל זה אחרי שהוא הכיר את רבו פנים בפנים, אז אפשר להמשיך את הפנים בפנים עם הפלסטיק.
היום אינטרנט,
אינטרנט
היום, היום כיוון שהיה
אה, בדיוק, היום
בשיטת לימוד בשביל ברקאי הכל בשירה אינטרנט,
בשירה וכמה אמר הידוע יגילו, כי לדברים הנראים פנים בפנים יתרון על דברים שבכתב, וכמה אמר הידוע מפי סופרים ולא מפי ספרים, כי בדברים הנאמרים בפה אדם נעזר בהפסקה שהוא מפסיק בדיבורו בסיימו העניין ובהמשכות שהוא ממשיך לצורך חיבור עניינים, וכן במידת הרוך והתוקף אשר בדיבורו, כי הסיפור המפורסם, ילד ששולח מכתב לאביו שלא ידע לקרוא, הוא צריך כסף, אז האבא אומר לחברו תקרא לי את המכתב ששלח הבן, קורא, אבא צריך כסף, מה ככה הוא מדבר? לא שולח לו, אחרי כמה זמן שלח לו, אבא צריך כסף, אם ככה עכשיו הוא השתנה, אני רואה וכן במידת ארוך והתוקף עכשיו בדיבור, וכן בתנועות ידיו, איך משתיקים יהודי? קושבים את הידיים, נכון? וכן בתנועות ידיו, רמזים שונים להבעת פליאה או שאלה או סיפור, פיתוי, איום או בקשה, שאין הדיבור הפשוט יכול להביעם כל עיקר, ופעמים יעזר המדבר בתנועות עיניו וגבותיו וכל ראשו ושתי ידיו להביע כעס או רצון, בקשה או רגש גאווה בשיעור הרצוי לו. והנה בשיער המועט שנשתמר בכתב מלשוננו שהיא יציר האלוע ופעולו, יש דקויות ועמוקות המשמשות להסברתם המלאה של כוונת המדבר, והן באות במקום התנועות השכיחות בדיבור פנים בפנים שעליהם דיברנו, על הוריהם הטעמים בהם אנו קוראים במקרא. כל מי שרגיל בקריאה בטעמים שם לב לזה, שכשקוראים בפרשה רואים איפה הטעם מתכוון להיות שטוח, איפה יש התרגשות, איפה יש עצירה, איפה יש תשומת לב, נכון? רואים את זה אצל בעלי קורא, מי שיודע, בעלי מקרא שקוראים טוב בתורה, הדבר הזה חובר ללא כל ספק בגלל עצם ההקפדה על כללי הטעמים. כשלא מקפידים זה נשמע סתם שמטה, נכון? אבל כשמקפידים אפשר למסור תוכן גדול. אין כוונת מחבר הטעמים מה הייתה בזה שהוא כותב פה אתנח, פה זרקה, פה...
כן,
אבל מה מרגישים? פה רואים, פה יש התרגשות, כן? עכשיו, ויגש אליו יהודה, ויגש אליו, אז זה הגרש, יהודה רביה, נכון? ויגש אליו יהודה, זאת אומרת שיש פה הדגשה, הם רצו להראות שפה יהודה עומד בתוקף. איפה היינו? שאלו את העניינים בהם אנו קוראים במקרא, הם מציינים את המקום בו התכוון המדבר להפסיק בעניין לעניין, ואת המקום בו רצה להמשיך בעניין. וכן מבדילים הם בין שאלה לתשובה ובין נושא לנסות, בין הדברים שהמרם המדבר בהירות לדברים שהמרם במתון, ובין הציווי לבקשה. על כל אלה אפשר לכתוב חיבורים שלמים. אדם השואף אל כל אלה אין ספק בדבר כי יוותר על השיר השקול, כי השיר השקול אינו נקרא כי אם בדרך אחת, ונמצא קוראו מחבר דברים על פי רוב במקום שיש להפריד ביניהם ומפסיק במקום שיש להמשיך. למשל אדור ניינה בדרך הקולטה עבדתי, נכון? כי השיר השקול אינו נקרא כי בדרך אחת, נמצא קוראו מחבר דברים על פי רוב במקום שיש להפריד ביניהם, הוא מפסיק במקום שיש להמשיך. ולא ייתכן להיזהר מזה כי במעמד רב. אז נגד מי הוא מדבר פה? נגד עצמו. נכון? אלא אם כן הוא הצליח לעשות את זה. רבי יהודה הלוי פה חוזר בתשובה מהאופן שבו הוא כתב את השיר.
הוא בעצמו.
כן, הוא זה שהמציא את כל זה. מה, השם נגדך זה הוא? הוא עשה את זה. הוא כותב, אני לא בסדר.
אולי הוא מחכים, אבל כזה הוא...